שלום חברים יקרים, עד שיגיעו הדפים אני אתחיל בעל פה, בסדר? הנושא שחשבתי לדבר עליו היום הוא ההגדרה של הימים האלה כפי שמוגדרים בספרים. נתחיל הקדמה. תודה רבה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו בשלושה ממדים, והר סיני ישן כולו, עולם, שנה, נפש. עולם הכוונה, הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, שנה הכוונה זמן, ונפש הכוונה נבראים. הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, אף על פי שהוא מעל המקום, אין העולם מקומו. אבל בעולמנו הוא מתגלה במקום, כך הוא החליט לברת העולם, והגילויים האלוהיים במקום אינם שווים. מדרגות מדרגות בגילויים אלוהיים במקום. יש גילוי קטן במקום שנקרא חוץ לארץ, יש גילוי יותר גדול בארץ ישראל. ארץ ישראל כמובן שלוש מדרגות, עבר הירדן וארץ יהודה וכו', וירושלים ומקום המקדש ומקום קודש הקודשי. אז הקדוש ברוך הוא מעל המקום, אבל בעולמנו הוא מתגלה במקום, במקומות שונים, ולא כל המדרגות שלו. אותו דבר הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, הוא הוויה, היה הווה ויהיה, הוא לא שייך לעבר, הווה עתיד, הוויה, הווה מתמיד, אבל הוא מתגלה בזמנים. הוא מתגלה בזמנים, בין אם זה זמנים של מעגל השנה, כמו למשל הקדוש ברוך הוא מתגלה מאז בריאת העולם כל יום שביעי הנקרא שבת. הוא מתגלה באופן מיוחד, קדושת שבת, מן עולם הבא, נשמה יתרה. ממילא יש הלכות מעשיות שקשורות, שהן ביטוי לאותה הקדושה המיוחדת כל יום שביעי מאז בריאת העולם. הוא מתגלה בימים טובים בצורה אחרת, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות וכו'. הוא מתגלה בפרקי זמן היסטוריים, גלות, גאולה וכו'. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה, אף על פי שהוא מעל הזמן, הוא מתגלה בזמן, ולא כל המדרגות של הגילוי האלוהי בזמן שוות. והקדוש ברוך הוא מתגלה בנפש, בנבראים. דומם צומח חי אדם ישראל, דומם לסוגיו, צומח לסוגיו. כמובן לא כל המדרגות בגילויי הנפש שוות. והר סיני ישן כולו, ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש, מקום, זמן, נבראים. אנחנו שייכים עכשיו, אנחנו נמצאים בזמן. הזמן הזה שאני רוצה להתמקד בו הוא הזמן שמתחיל בראש חודש אלול ומסתיים ביום הכיפורים, לפחות לפי הנגלה.
תודה רבה.
מספיק. תודה. והשולחן ערוך בתחילת הלכות ראש השנה, ממש תקופה א' הלכה א', פסק: נוהגים לקום באשמורת. או לא קיבלתם דפים? טוב. חזקה שלחו לצלם, לא? טוב. נוהגים לקום באשמורת, כלומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. טוב, אז לפי השולחן ערוך, וכך נוהגים אחינו הספרדים, מראש חודש עד יום הכיפורים, אלה ימים שתכף ננסה להגדיר אותם, אבל הביטוי המעשי של ההגדרה הזאת, תכף נראה מדוע, הוא, לפי השולחן ערוך מה? כתוב, נוהגים לקום באשמורת, כלומר סליחות ותחנונים. אז הימים האלה הם ימי, חבר'ה תתעוררו, ימי סליחות ותחנונים. אני יודע לקרוא בניקוד ולצטט מה כתוב, לא יודע יותר מזה, בסדר? נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים, מתי? מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפור. טוב, אומנם מוזכרים כאן שני זמנים, אשמורת ו-40 יום האלה, נדבר על זה תכף. בכל אופן, אם כן, לפי השולחן ערוך, איך מתאפיינים הימים האלה? באמירה סליחות ותחנונים. לפי הרמ"א כידוע, שופר, מתחיל לתקוע בשופר, והרבה עדות ישראל נהגו לומר לדוד השם, הורים אישי וכו'. מדוע בימים האלה אנחנו נוהגים לומר סליחות ותחנונים? יופי, תודה רבה, הנה הגיעו הדפים, מצוין. אומר המשנה ברורה, הזכרנו כרגע שיש שני זמנים פה בהלכה הזאת, א', זמן שנקרא אשמורת, ב', זמן שנקרא מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. אז קודם כל מסביר המשנה ברורה מה זה הזמן הזה שנקרא אשמורת ומה המיוחד בו. אומר המשנה ברורה, בסוף הלילה הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, והוא עת רצון. כולנו מכירים את הגמרא מסכת ברכות, שלה למחולק לכמה אשמורות, ואשמורת אחרונה, נעזוב כזה שלוש משמרות, אבל אלה ארבע משמרות, נעזוב את זה. בכל אופן, באשמורת האחרונה בסוף הלילה הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, והוא עת רצון. אם אני אדבר כרגע רק על הלילה, כל לילה 365 ימים בשנה מחולק לשני חלקים. חלק אחד שהוא רוב הלילה, חוץ מהחלק האחרון של הלילה, סוף הלילה, אשמורת האחרונה, שהוא זמן של לילה. איך, מה האופי של הזמן הזה? אפשר להגיד משהו, מה שכתוב פה? נגיד לא יודע, לא אכפת לי כבר. אבל יש זמן שהוא סוף לילה, כל לילה, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6,000 שנה, שהזמן הזה הוא זמן שהקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה. מישהו ראה את הספינה של הקדוש ברוך הוא? אתם ישנים בשעה הזאת, אתם אומרים. אין אבא אמין. אבל לא היינו ערים, האם אנו מזהים את ספינתו של ריבונו של עולם? כנראה שלא, כי לא מדובר פה על ספינה. אז מה כן מדובר? שכל הלילה הקדוש ברוך הוא נמצא כנראה בעולם העליון, הקדוש ברוך הוא משתעשע עם עצמו בעולמות עליונים. בסדר, אבל סוף הלילה הקדוש ברוך הוא מתחיל קצת לרדת אלינו, והוא קצת מתעניין בעולם הזה, וההתעניינות שלו בעולם הזה היא נקראת עת רצון. זה מה שכתוב כל השמורת. טוב, מה זה עת רצון הזאת? מה עת רצון? אז הגדר השני של הזמן, מי ראש חודש יום הכיפורים, הזמן שאנחנו נמצאים בתוכו כרגע, מגדיר את זה קצת יותר טוב. אז אם ככה אנחנו צריכים להגיד סליחות ותחנונים כל לילה, בסוף הלילה, בשמורת האחרונה, 365 ימים בשנה. מה מיוחד ב-40 יום האלה, ראש חודש אלול עד יום כיפור, ומה שנהגו מראש חודש כתמי האלול, שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והווה את רצון. 40 יום האלה הם 40 יום מיוחדים, כי לאחר חטא העגל משה רבנו ביקש שהקדוש ברוך הוא יתרצה ויסלח. והיה כמה מהדורות, והמהדורה האחרונה שמשה רבנו עלה הייתה באלף אלול, עלה לארץ וכסליחה, והקדוש ברוך הוא מחל על עוון העגל ביום הכיפורים, וביהודה בתשרי יום אחד יום הכיפורים ירד משה מהארץ. יפה. אז אם כן, הזמן הזה הוא עת רצון. עת רצון של מי? לפי זה הקדוש ברוך הוא מחל לעווננו. של מי? מי התרצה פה? הקדוש ברוך הוא התרצה, נכון? ולכן בעל הבני יששכר אומר מפורש, הנה ימי אלול, דיני ימי אלול, מקור 2, דיני ימי אלול אין ימי רצון. כלומר, הימים של משה להר לקבל לוחות אחרונות, ונתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה ומחל להם. אם כן, הבנה ראשונה, 40 ימים הללו, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, נקראים עת רצון. כי בימים האלה מתגלה הרצון האלוקי, הוא שט בעולם הזה, ואיך מתגלה הרצון האלוקי? על ידי שהוא מתרצה לקבל סליחתנו. ולכן עכשיו המשפט בשולחן ערוך הרבה יותר ברור, נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש של אלול ואילך עד יום הכיפורים. כלומר, צריך לבקש סליחה ולהתחנן על החטאים שלנו שכבחו יקבל את סליחתנו. ומדוע אנחנו אומרים את זה בזמן הזה? כי בזמן הזה, כמו אז, כל שנה כזאת אנחנו מתרצה. אז נוהגים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים לומר סליחות, כי סליחתנו יכולה להתקבל. התרצה לעווננו. אז כל 40, אז זה סימן לדורות, שכל 40 יום האלה בשנה יש את רצון מצד הרצון האלוקי. בסדר עד פה? אז אם עכשיו אני אשאל אתכם, אז למה אומרים סליחות ב-40 ימים האלה לפי השולחן ערוך? כי כדאי לבקש סליחה בזמן הזה. למה? כי הסליחה יכולה להתקבל. לפעמים אני מבקש סליחה והם מי שאני מבקש ממנו סליחה לא מוכן לי, לא סולח. אבל פה הסליחה יכולה להתקבל, כי כדבוך הוא מתרצה. זה מאוד מעניין, לפי החשבון הזה יוצא שכשאנחנו אומרים סליחות, אז זה צריך להיות באווירה כזאת ובהבנה כזאת ובהרגשה כזאת שאנחנו מבקשים סליחה, ולא שאנחנו באים לפייט לפני ריבונו של עולם. מעננו, זה לא המטרה של הסליחות עכשיו הפייטנות. המטרה היא הסליחה, לבקש סליחה. וכן צריך לבוא מלב שבאמת מבקש סליחה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם מתרצה, סולח, מן החינם. בסדר? אז זה לפי ההבנה הזו. אבל אפשר גם להבין אחרת, או על גבי זה ומכוח זה, ממשיך המשנה ברורה ואומר שהעת רצון הזאת היא לא רק עת רצון של הקדוש ברוך הוא שמתרצה למחול לעוונותינו בימים האלה, אלא גם מצידנו זה עת רצון שלנו. אנחנו יכולים לעורר את הרצון שלנו, לכוון את הרצון שלנו לרצון האלוקי ב-40 יום האלה, מה שאנחנו לא מסוגלים לעשות בשאר ימי השנה. ולכן אומר המשנה ברורה, דילגתי פה מקוצר המקום, כי באלו 40 יום התשובה מקובלת להיות ליבו של האדם שלנו קרוב אל דודו בתשובה אני לדודי, ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה. וכן אומר רבי יששכר מקור 2, שורה שלישית, מאז והלאה, אחרי שהקדוש ברוך הוא התרצה לנו, מאז והלאה הימים האלה הם ימי רצון לעורר נפשות או נפשות ישראל בתשובה, או כביכול למילות ברך שמו פשוטה לקבל שווים. אם כן, הימים האלה הם ימי רצון שלנו, זה יכול לעורר את נפשנו. כלומר 320 ימים בשנה, 325 ימים בשנה, חוץ מ-40 יום האלה, זה ימים שאלף הקדוש ברוך הוא פחות מתרצה, ובין זה ימים שקשה לנו לכוון את הרצון שלנו לרצון האלוקי, כי יש מניעות, מחסומים, אלף מעקבים. אבל 40 ימים האלה, מראש חודש ועד יום כיפורים, הם ימים שבהם אנחנו יכולים להתגבר על המעקבים, על המניעות, ולכוון רצוננו לרצון האלוקי, ואז עם אלה גם הוא יתרצה. יופי, מצוין. אז מה התקדמנו? התקדמנו ש-40 ימים האלה 40 ימים מיוחדים בשנה. השמורת זה עת רצון, 40 יום עת רצון, ללומר סליחות בימים האלה באשמורת, זה עת רצון של עת רצון, פעמיים עת רצון. אבל גם אם לא נאמר באשמורת, בסדר, חצות לילה, תחילת סוף הלילה, תחילת היום, הבוקר, כמובן לא בצהריים, זה עוד חשבון שלם וכו', צריך להגיד סליחות וכו', אז יש אפשרות, כן, שבאמת אנחנו יותר נכוון את רצוננו לרצון האלוקי. זה מה שיוצא פה. אז הימים אלה הם ימים מסוגלים. אז אני רוצה קצת להתעכב על סוגיית הרצון. בסדר? זה הנושא שלנו. כל זה בעצם רק הקדמה, כדי להסביר לנו בכלל באיזה ימים אנחנו נמצאים, זמן כגרים. כל זמן מאיר בתכונתו, מה שפתחנו את הדברים. אז איזה תוכן אלוקי מיוחד, איזה תכונה מיוחדת יש בזמן הזה, ב-40 יום האלה? אנחנו רגילים לחשוב, 10 ימי תשובה. טוב, הגמרא אומרת, הרמב"ם פסק, בסדר. לפי מה שאנחנו רואים פה, 40 ימים האלה הם ימים מיוחדים של עת רצון. הרצון שלו והרצון שלנו. אולי רק עוד הערה אחת קצרה, בואו נרוויח על הדרך. כידוע, יש שני פסוקים שלכאורה סותרים זה. זה פסוק אחד אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי ואשוב אליכם. אם כן, מי צריך להתחיל לפי הקדוש ברוך הוא? אנחנו, שובו אליי. והוא ימשיך. ופסוק שני אומר, תעזרו לי, השיבנו השם אליך ונשוב. אז אנחנו לא כביכול, שמי צריך להתחיל? הוא. השיבנו השם אליך ונשוב. טוב, אז פה בחודש אלול וב-10 ימים הנוספים, 40 יום האלה, אין סתירה. למה? כי גם הרצון שלו נמצא וגם הרצון שלנו מתעורר. מצוין. דרך אגב, רמז, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אז זה מתחיל ב אני לדודי, אז זה מתחיל ב שובו אליי, אז זה מתחיל בנו, אז זה מתחיל ברצון שלנו. בסדר? אני לדודי ממה לדודי, זה לא דודי לי ואני לדודי, נכון? אלא זה אני לדודי ודודי לי. אבל לפי מה שאמרנו מקודם, זה לא משנה כל כך, כי בזמן הזה יש גם רצון אלוהי וגם רצון אנושי שיכולים להתחבר. אנחנו נגלה את רצוננו כרצונו, והוא יתרצה לכל חטאינו. מצוין, יופי. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס לסוגיה הזאת, שהיא סוגיית הרצון. אז בואו נתקדם. אומר רבני יששכר, אני מתקדם, חלק השני במקור 2, בספר יצירה. אנחנו יודעים שספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, ואחד הדברים שיש בספר יצירה זה שהוא מביא משפט לכל חודש. כל חודש יש לו מזל מיוחד, ויש לו איבר בגוף האדם מיוחד וכו'. אז לענייננו, רק פרט אחד של חודש אלול בספר יצירה: בתולה בעולם ואלול בשנה. חודש אלול כידוע מזלו בתולה. מה זה אומר? למה דווקא חודש אלול מזלו בתולה? אומר אבל אבני שכר, כנסת ישראל, אנחנו דומים תמיד לבתולה שלא שלח בה עדיין שום איש, וכביכול חביבה על דודה בכל פעם כשעה ראשונה. אם כן, עם ישראל הוא תמיד בחינת בתולה. עם ישראל הוא תמיד ישראל, אף על פי שחטא ישראל. תמיד. תמיד, כי אנחנו כבשעה ראשונה שלא שולט בעדיין שום איש, תכף נראה איפה השליטה נמצאת. ומה צריך להיזהר, מה צריך לתקן וכו'. אז אנחנו תמיד דומים לבתולה כל השנה, לא קשור דווקא לחודש אלול שמזלו בתולה. אבל מה יש מיוחד בחודש אלול? והנה החודש הזה המיוחד לתשובה, מזלו בתולה, ועל ידי התשובה נעשים כבריאה חדשה, ועל תשובה כתינוק שנולד עמי, ועל ידי התשובה נעשים כבריאה חדשה, וכאילו לא שלט עליהם היצר הרע. כלומר, כל השנה, כל ההיסטוריה, עם ישראל הוא בחינת בתולה, זה נכון, אבל בחודש הזה, ואם נוסיף 40 יום האלה, שבהם אנחנו מסוגלים לגלות את רצוננו האמיתי כי זה את רצון, ויעקב הוא יכול להתרצות לנו על זה, אז אם זה ככה, אז ודאי שבחודש הזה מתגלה המדרגה שאנחנו מזל בתולה עוד יותר, וכל ההשפעות שהשפיעו עלינו, כמו שהוא רומז פה, שלא שלט בעדיין שום איש, כל ההשפעות האלה כאילו לא שלט עליהם יצרה, אין שליטה. עכשיו פה אני רוצה טיפה להעמיק בסוגיית חודש אלול שמזלו בתולה, שהוא בעצם ביטוי של העת רצון. בואו נתחיל לעשות איזשהו סיבוב. הבני יששכר הזכיר כאן את מזל בתולה, שזה המזל של חודש אלול. מכוח זה הגענו לפסקה באורות ישראל, אורות ישראל פרק ה' פסקה ו', אומר הרב, איפה נמצאת הבעיה העיקרית ומה עיקר העבודה בזמן הזה, בעת רצון הזו, במזל בתולה הזה? מה עיקר העבודה עכשיו? אומר הרב, כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם מקצת ובד קצהו, לא הגיעו להביב אפילו נקודה אחת של יפת האורה האלוקית החופשית של כנסת ישראל. תמימה היא תמימה שלא עליה להעול, בתולה, הנה לענייננו, תמיד בתולה, אבל ודאי חודש אלול, ואיש לא ידעה, נפלה ולא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראל. וכו'. כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמותה הפנימית של כנסת ישראל. מה זה ציורי העולם? אז אנחנו פה בישיבה המסדרות גם מדברים מדי פעם על הסוגיה שהרב קורא לה הציורים הרוחניים. נושא להקדים הקדמה, אנחנו יודעים שרוב הכתבים של הרב, של הרב קוק, הם כתבים ערוכים. הרב ציודה ערך אותם וכו'. כשעשה שמונה קבצים ואחד הפנקסים, זה בעצם קבצים שהרב כתב לעצמו, שאף אחד לא ערך אותם, אלא הרב כפי שהוא כתב לעצמו. כשגילו ורצו להוציא את שמונה קבצים, והוויכוח גדול בין הרבנים האם להוציא את שמונה קבצים או לא, כיוון אחד אמר אסור להוציא את שמונה קבצים. מדוע? כי כתבי הרב הם עמוקים מאוד, ולא כל אדם יכול להבין מה כתוב, ולכן הם צריכים עריכה, ולכן הרב ביקש מרב ציודה שיערוך, ולכן אחרי שיצא קבצים אז התגלה שבחלק מהמקומות שרב ציודה ערך, אז הוא דילג ממש על פסקאות בשמונה קבצים, ממש נתן רצף של פסקאות, הזכיר רצף של פסקאות, ופתאום פסקה דילג, או שינה שורה, או שינה מילים וכדומה. כרב ציודה באחריות החינוכית שלו הבין שכנראה השורה הזאת או הפסקה הזאת היא פסקה כבדה, שאין לנו יכולת כל כך להבין מה הרב רוצה, ואיך אפשר להגיע לטעויות, ולכן הנזק יותר חמור מהתועלת. והיה כיוון שני שאמר הפוך, סוף סוף יש לנו את הרב קוק בלי עריכה, סוף סוף אפשר לראות איפה הרב קוק היה בעצמו, איפה הוא היה, איפה העולם הפנימי שלו היה, מה הוא היה. בסוף יצא שמונה קבצים, ומאז המתנגדים הגדולים ליציאת שמונה קבצים מלמדים כל הזמן את שמונה קבצים, ברוך השם. בכל אופן, אם כן, אז זה מאוד חשוב, מאוד חשוב לזהות מה הרב כתב בתחילת שמונה קבצים, כי תחילת שמונה קבצים זה בעצם הראשית עוני של הרב, זה לשד החיים, שם הוא היה נמצא. אז איך הרב פותח את שמונה קבצים? דרך אגב, הרב ציודה סידר את הפסקאות הראשונות של שמונה קבצים, מישהו יודע איפה? באורות התחייה פרק ו', בספר אורות, באורות התחייה פרק ו', שם יש את הפסקאות הראשונות של שמונה קבצים, כי הרב ציודה ראה באחריות החינוכית שלו לשים את זה דווקא שם, עכשיו צריך שוב שלם, למה הרב ציודה מקים את זה שם? בסדר, נעזוב את זה. אבל בכל אופן, הרב ככה פותח את שמונה קבצים. מקור ארבע, כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה רק להבין את הביטוי ציורי העולם במקור שלוש. כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל. אומר הרב תחילת שמונת קבצים קובץ א' פסקה א', חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כלומר, אנחנו חושבים הרבה פעמים שמה שמנהל את החיים שלנו זאת המציאות המעשית, מה אני עושה, מה אני אומר, ככה נראה לנו, וגם האחרים כלפינו, מה הם עושים, מה הם אומרים. אומר הרב, זה לא נכון. היסוד של החיים, כל אחד יושב עם עצמו אחרי השיעור הזה שתי דקות, יבחר לעצמו שני תחומים שתכף נסביר מה זה, שני תחומים, ויראה שככה זה עובד. איך, מה הכוח המניע של החיים שלנו, שמכוחו אנחנו יוצאים לפעולה ודיבור וכו'. הכוח המניע שלנו זה הציורים הרוחניים ביחס לאותו נושא, לאותו עניין. איך אתה מצייר בעיני רוחך את הנושא הזה? אתה שומע את המושג שבת, אתה מצייר בעיני רוחך מה זה שבת. ציירת נכון, ציירת לא נכון, לא משנה כרגע, אבל לפי איך אתה מצייר את מציאות השבת, כך תראה השבת שלך. כלומר, אם שבת בשבילי זה לנוח מהעבודה כל השבוע ולהתכונן שיהיה לי כוח שבוע הבא, אז רוב השבת שלי תהיה מנוחה ושמחה, אור ליהודי, נכון. אז זה תלוי איך אתה מצייר את הדברים. תשובה, הרב כותב, כמו שלמדנו פעם, שהדבר המעכב הראשי, שהוא הסיבה לכל המעכבים כולם, שהפרט והכלל לא חוזר בתשובה, זה המושג של ציור התשובה. איך בני אדם, כלל ישראל ופרט ישראל, ששומעים את המושג תשובה, מה הם מציירים בעיני רוחם, איך זה נראה? אז אומר שם הרב, הם מציירים בעיני רוחם שהתשובה זה דידול כוחות ורפיון וחולשה, ואתה נפח לאיזה צ'יקמוק וזה צולר כזה וזה. אז אף אחד לא רוצה להיות צ'יקמוק. ברור, אז למה שאני אחזור בתשובה עם ציור התשובה מבחינתי הוא להיות מצ'וקמק במקום להיות אדם, אדם רענן, מלא עוז, מלא גבורה, מלא תוקף, מלא עוצמה, מלא רעננות. לא רוצה להיות איזה מקובץ כזה חצי מרוסק, לא רוצה. אז הציורים הרוחניים הם הדבר שמכוחו אנחנו חיים. אומר הרב, שם הרב היה נמצא, חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. יש לעם ישראל נשמה, והנשמה של האומה, נשמת האומה, כנסת ישראל וכולי, נשמת ישראל, הנשמה של האומה היא מציירת בעיני רוחה את שאיפותיה. כל עם ישראל בארץ ישראל על פי תורה, ונראו אליו כל הגויים, מלכות בית דוד, בית מקדש, כהנים בעבודתם וכולי וכולי. אז אם כן, מכוח מה אנחנו חיים? מה נותן לנו מוטיבציה לקום בבוקר? אם אנחנו הולכים לישון עם סיפוק בלילה? תשובה, עם הציורים הרוחניים שבשאיפה שנשמת האומה. כל אחד מאיתנו פה נשאל את עצמו, האם מה שמחיה אותי זה הציורים הרוחניים שבשאיפה שנשמת האומה? כלומר, שאני מצייר בעיני רוחי את עם ישראל בארצו ובמדינתו כממלכת כהנים וגוי קדוש, וגר זאב עם כבש ושלום עולמי, והגויים מעריכים אותנו ורוצים את קרבתנו ועולים ברגל לחג הסוכות וכו' וכו'. זה מקור החיים. אז חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה שנשמת האומה. אני מדלג לפסקה ב' בחלק השני ב-4. מי שבא לקוץ סעיפים הללו, אם כן, מה מקור החיים שלנו? מה תוכן החיים? מה תוקף החיים? הציורים הרוחניים של מי? של נשמת האומה הישראלית. זהו. עכשיו, מי שבא לקצץ את זה, לקוץ, או מלשון קוץ, שאתה שם את הקוץ בבלון והוצאת לו את האוויר, פוצצת אותו, או לקוץ מלשון קץ, אתה רוצה לשים לזה קץ, לקצץ עד כדי קץ. אז מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שהוא רוצה לקצץ את הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה, איך הוא מקצץ? או שהוא מזלזל בזה, או שהוא מעמיד ציורים אלטרנטיביים לציורים הרוחניים האמיתיים של האומה. אז מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט, דרך אגב קוראים לזה תשקורת בגדול, תבדקו אחרי זה בגימטריה, מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חלם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשד חיינו. מי שהוא מצמצם, מקווץ, מזלזל, מואס, מעמיד אלטרנטיבות לציורים הרוחניים האמיתיים של עם ישראל, ומעמיד אלטרנטיבות ומזלזל לציורים האמיתיים שלנו, הוא לא עושה דבר קטן, הוא לוקח את לשד החיים, הוא לוקח את עצם החיים, כי מכוח זה ולמען הגשמת זה אנחנו חיים. לכן הרי הוא ממעט את לשד חיינו. במה? שהוא ממעט את החייל שלהם, את העוצמה שלהם, את הכוח, הוא ממעט את הכבוד שלהם, את החשיבות שלהם אצלנו. למשל, ציור רוחני הזוי שתי מדינות לשני עמים. כן, נפמפם את זה 30 שנה. לא. כן, אז אולי זה אפשרי. אולי בעד שלום. למה לא? זה רק אדמה, חיי אדם יותר חשובים. אז ככה מפמפמים לנו, ואנחנו הולכים ומאבדים את הציורים הרוחניים, חז ושלום. אז מי שבא לקוט סעיפים הללו, מי שממעט את חילם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את קשת חיינו, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. בהרבה מקומות הרב מדבר בצורה יותר מתונה, פה הרב מדבר חריף. אנחנו, כשיש צמצום, קיבוץ, ריסוק של הציורים הרוחניים של האומה, שזה בעצם רצון לרסק את לשד החיים שלנו, את עצם החיים, עצם הקיום שלנו, הקיום הפנימי האמיתי שלנו, שהוא המקור לקיום הלאומי החומרי והפרטי החומרי, לנגדו אנו מתקוממים בכל מלוכוחים. זה מלחמת חיים ומוות, זה לא עליית. זה יש חיים או אין חיים, ככה זה. אז אנחנו מדברים יפה. אז אם כן, מה זה הציורים הרוחניים? הציורים הרוחניים זה אותן תפיסות העולם, שאיפות החיים, ערכי החיים, מגמות החיים, מטרות החיים, שהם אמורים להיות ציורים רוחניים אלוקיים ישראלים אמיתיים. ופתאום אמירת שמיים, מה? חכה שנייה. אומר הרב, אני חוזר עכשיו מקור שלוש, כל ציורי העולם אל מול הציורים הרוחניים האלוקיים הישראליים, ציורים האחרונים שבשאיפה שישמת האומה, אל מול הציורים האלה יש ציורי העולם, ציורים עולמיים של גויים, של תרבות של גויים. נכון? אחד מהציורים הרוחניים החשובים בתקופה הזאת זה שיש צורך והכרח להשמיד את כל הרשעים. כי כמו שאמרנו פה אלף פעמים, כשיש רשעים בעולם זה קיר ברזל שלא מאפשר את השפע האלוקי לחול בעולם. הקרוב הוא בעל חסד, שילול עם חסדו, הברז פתוח, המים זורמים. הקערה, העולם הזה, רוצה לקבל כלי קיבול את השפע האלוקי, ויש קרש חיתוך על הקערה, לא מאפשרת למים להתקבל בקערה. אז הברז פתוח, המים זורמים, הקערה נמצאת ריקה, אחד ושלום. מה קיר הברזל, מה קרש החיתוך? רשעים. זה תחילת אורות המלחמה שלמדנו פה שנה שעברה. אז כל ציורי העולם, אז יש הרבה ציורים עולמיים של תרבויות אחרות, גלויות וסמויות, פסיביות ואקטיביות, כל מיני ציורים עולמיים. שאלה רגע לפי שאני ממשיך, האם הציורים העולמיים פגעו בנו? תגידו את האמת. כן, הם פגעו בנו בעולם הדעות, פגעו בנו בעולם המוסר, בסדרי העדיפויות, בשאיפות, בחלומות, בהתנהגות המעשית. ברור, נכון. אומר הרב שלוש, כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. זה עשה רושם חיצוני גדול מאוד, עם הנזקים שזה גרם וגורם וכנראה ימשיך לגרום. ברור זה עשה נזק על הדעות, על התפיסות, על השאיפות, על סדרי העדיפויות, על סדר החיים המעשי שלנו. ברור שכן. אבל על העצמיות הפנימית של כנסת ישראל זה לא נגע ולא פגע. כי נשמתנו תאורה, נשמת ישראל, כלל ישראל ופרט ישראל תאורה. ולכן כל ציורי העולם שהם אלטרנטיבה לציורים הרוחניים ומפמפמים לנו את הציורים העולמיים האלה כל היום וכל הלילה, מה מטרות המלחמה? להחזיר את תושבי שדרות? טוב, חזרנו ברוך השם. להחזיר את תושבי הצפון? טוב. להגיע לשקט לעוד הרבה שנים בגבולות? טוב. לזקוף את הקומה הלאומית שלנו? טוב. עכשיו כל זה נכון, אבל פה מסתיימות מטרות להחזיר את חטופנו כמובן, להשמיד את החמאס, את חיזבאללה, את איראן, את סין, את רוסיה, את כולה, כל הרשעים בזאת השם. בזה זה ייגמר? כל המטרה של סילוק הרשעים זה כדי שעולם יהיה יותר טהור, כדי שיהיה אפשר שהקדושה תוכל להופיע בעולם. לא שמתם לב שהשבוע הזה יותר קל ללמוד בישיבת שדרות מאשר לפני שבוע? כמה רשעים נעלמו מן העולם בביט אחד, ביט. הרבה יותר קל ללמוד בישיבת שדרות. יש יותר רצון. הרצון האנושי יותר מכוון לרצון האלוקי. כי אין את קיר הברזל שחוסם, שמעכב את הרצון. אז אומר הרב, כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. כלפי חוץ, ודאי שעשה רושם. ודאי שגרם נזקים. ודאי שאנחנו צריכים עכשיו דרך ארוכה לתקן את הנזקים האלה. ברור. אבל על עצמיות הפנימית, שום רושם כלל. כל ציורי העולם מול הציורים הרוחניים האמיתיים שלנו, שבשאיפה של נשמת האומה. הנה הרב מפרט את זה. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, קוראים לזה היום אג'נדות, קונספציות וכו'. אז כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו להאביב, להאביב מלשון ענן עבה. יש עננים דקים ויש עננים עבים. עננים עבים הם מייצרים איזו אפלה על פני כדור הארץ, כי הם חוסמים, הם כמו קיר ברזל שחוסמים את השמש מלהאיר על כדור הארץ. אז יש ימים כאלה של עננים מאוד מאוד עבים, לכן עננים עבים נקראים עבים, לא ענן אלא אב. אז כל התיאוריות האלה, ההשקפות האלה, התרבויות האלה, לא הגיעו להאביב, לא יצרו איזו חציצה של חוסר אפשרות לגלות את האלוקות שבקרבנו, לא הגיעו להאביב אפילו נקודה אחת של יפעת ההוראה האלוקית החופשית של כנסת ישראל. אז מה היא כנסת ישראל? תמימה? תמימה היא. תמימה אשר לא עלה עליה עול. בתולה! ואיש לא ידע! תגיד, כנסת ישראל בתולה? תראה כמה בעילות מכילה מכבודנו, תראה כמה בעילות אנחנו עוברים. האויבים בועלים אותנו, אמריקאים, אירופה, כל התרבויות, כל השיטות, כל התפיסות. ראש ממשלה צריך לנסוע לאום כדי לרקח קצת משהו באמצע מלחמה. תראה מה קורה. כנסת ישראל בתולה, לא עלה עליה לעול. תמימה אשר לא עלה עליה עול. תמימה היא תמימה אשר לא עלה עליה עול, בתולה ואיש לא ידע. נפלה מבחוץ ולא תוסיף לנפול מבפנים. קום בתולת ישראל. אז רבותיי, אני חושב שאחד הדברים הכי בסיסיים שאנחנו מדברים, שבימים האלה זה עת רצון, שלא רק הקדוש ברוך הוא מתרצה, אלא בעיקר אנחנו צריכים לכוון רצוננו לרצון האלוקי. הבעיה העיקרית שלנו שאנחנו לא תמיד מאמינים שאנחנו עדיין מסוגלים לכוון את הרצון שלנו לרצון האלוקי, כי נראה לנו שהרצון שלנו כל כך מעורבב וכל כך מושפע. הרצון שלנו זה הרצון של האומה, הרצון של מנהיגיה, הרצון של המתכל שלה, הרצון של הבגץ, הרצון של האקדמיה, והרצון של כל אדם במדינה, כל אחד מאיתנו פה. נראה הרבה פעמים שאין לנו סיכוי. תראה כמה השפעות. בחודש של אלול, באים 40 ימים הללו, מה אומרים לנו? יש אפשרות, זה עת רצון. זה מזל בתולה. יותר קל לחשוף שבאמת כל ההשפעות האלה לא ישפעו לנו בכלל. לעניות דעתי זה פשוט מה שאני חושב להגיד. זה ברור שמה שקורה ברוך השם בלבנון בשבועיים האחרונים, בשבוע וחצי האחרונים, ברור שזה הרבה בזכות חודש אלול. מה לא ברור לכם? זה בזכות את רצון. אני לא אומר שזה לא יכול לקרות בחודש אב, לקרות בחודש אב או בכסלו, אבל ברור שאם זה מתגלה, זה מתאים מאוד שיתגלה באלו. זה את רצון, יש אוויר להיות באמת מזל בתולה יותר נמצא, רצוננו רצונו יותר נמצא. אומר הרב, זאת היא המיטתה של הנחמה העליונה המוצצה במערב. אנחנו עדיין בשיבה זה נחמתה. מה הנחמה הגדולה לכל ציורי העולם שנראה לנו שכבר גמרו עלינו ואין לנו סיכוי להשתחרר מהם יותר? מה הנחמה הגדולה שמוצצת בתורת ארץ ישראל? בתולה. עת רצון. 40 יום. אני לא אמרתי מקודם, הייתי צריך להגיד אולי לפני כן, שלפי שתי הבנות של עת רצון אלוקי או עת רצון אנושי שלנו, אז צריך לפרש את השולחן ערוך אחרת, אבל זה אותו דבר. נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות בתחנונים, לפי השיטה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מתרצה, כי הקדוש ברוך הוא ישמע סליחתנו. לפי השיטה השנייה, כי הרצון שלנו מתעורר, אז נהוגים לקום משמעות לא מסורות תחנונים, כי סוף סוף אנחנו מבקשים סליחה. סוף סוף הרצון שלנו מתחיל להיות מכוון יותר לרצון האלוקי. וסוף סוף אנחנו ברמה הזאת, בגודל הזה של לבקש סליחה, כי אנחנו מזהים שאנחנו לא בסדר. אז זה ימים שאנחנו מסוגלים לבקש בהם סליחה. וזה ימים שהקדוש ברוך הוא מקבל סליחתנו. זה סדר הימים, זה סוד הימים, זה זמן כגרעין. זה כל זמן מאיר בתכונתו. אז אם כן יוצא ככה כרגע, שהזמן הזה הוא זמן מיוחד, והזמן הזה הוא מיוחד כי הוא מסוגל לעורר את הרצון האלוקי ולהתגבר על כל המעכבים, שהמעכב הגדול של כל המעכבים בהקשר הזה של הרצון זה חוסר האמונה שלנו בעצמנו, בעם ובפרטים, שאנחנו מסוגלים לחשוף את הרצון האמיתי שלנו, כי אנחנו כל כך מושפעים. לא נכון. עכשיו, זה נכון בכל שנה. זה נכון למילים כנס התשובה השנתי. נכון? ככה קראו לזה, לא? כן. יופי. אבל ראיתי שבמודע היה כתוב שנה לחרבות ברזל, משהו כזה? כן. אני עכשיו צריך לתרס גם את זה. למה גם זה כתוב במודע? נכון. אז זה כבר דיברנו הרבה פעמים. שמלחמה זה זמן שהוא מברר דברים פנימיים. כמו שלמדנו כבר כמה פעמים, אני רק אגיד בקיצור. קודם כל רק נזכיר את מה שאמרנו מקודם, שהעת הרצון הזאת היא מאפשרת לנו לגלות יותר את רצוננו, וחלק מהרצון הזה שמתגלה זה לבקש סליחה ולסלק את הרשעה א' שבתוכנו, כי אנחנו מחבלים רצונו לרצונו, וב' לסלק את הרשעים, כמו שאמרנו, זה תחילת ספר, תחילת אורות המלחמה א', מקום 8 צד שמאל. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח, עת הזמן הרגיע, זמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התורה נשמע בארצנו. אתם מכירים, לא צריך לחזור על זה. אבל גם אמרנו את מקור 9, פרק ג', אורות המלחמה. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. אז כל עם יוצא אל הפועל, זה סדר החיים ההיסטורי שבתוכו הוא חי ופועל, גם זה דיברנו פעם. מה קורה כשיש מצב מלחמה? כשיש מצב מלחמה, יש מצב חיכוך, יש מאבק. כשעם יוצא להילחם, הוא יודע שהוא גם יכול להפסיד. הוא הולך על כל הקופה, יכול שהוא מנצח או שהוא מפסיד. ואם למרות זאת הוא יוצא להילחם, מה זה אומר שהוא נלחם על משהו שמאוד חשוב לו? כלומר, אין טעם לחיים שלי ללא המשהו הזה שבשבילו אני נלחם. אז מה זה משנה אם אני אפסיד? או לא אצל המלחמה, אבל בלי המשהו הזה שהוא בעצם תורף החיים שלי, תוכן החיים שלי. לכן, מה מלחמות עושות? בשונה מהתפיסה הרגילה שמלחמה היא בעיקר כלפי חוץ, כלפי האויב שפגע בחוותה צריך עכשיו להחזיר ולשקם וכו', חוץ מזה, והערך היותר פנימי של זה, של המלחמות, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. מלחמה מבררת לעם הנלחם מי הוא? איך מבררת לו? הרי היה שהוא יוצא להילחם. אז על מה שהוא יוצא להילחם? זה חשוב. אחרת, ואתה רוצה להילחם, ובפרט שאתה מסתכן להפסיד. אז מלחמה זה תקופה כזאת, דיברנו זה בריחות שלנו שלנו, אני רוצה לחזור, אני יוצא לפי זה, שמלחמה זה עת רצון של עת רצון. מלחמה בשנה הזאת, ודאי ב-40 יום האלה, זה זמן שהרצון האנושי שלנו יכול יותר להתגלות, יותר להתברר, יותר להופיע. כי המלחמה מעמיקה את הערך המיוחד של כל הרצון. כעצם זה שאני מוכן להילחם על משהו, זה מכריח אותי, מצריך אותי לברר אצלי מחדש על מה אני נלחם, האם שווה להילחם בשביל זה. אז המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל אז השנה עת רצון היא יותר גדולה. הקב"ה הוא אפשר לומר נכניס אותנו לתנאי מעבדה של עת רצון, גם הזמן הרגיל של 40 יום כל שנה וגם זמן מלחמה שיכול לחשוף את רצוננו. ולכן זה לא מפתיע אותנו שהרצון האלוקי שבישראל יוצא אל הפועל במלחמה הזו, החל מהגבורה והמסירות והנאמנות ואהבת הארץ ואהבת איש את רעהו וגילוי האמונה בכל מדרגות. הרצון האלוקי דור אדיר מתגלה פה, דור של מסירות נפש, המדרגה העליונה של האומה. אבל אני רוצה עוד משפט אחד להגיד בדקות שנשארו לי, שמאז שגילינו את הרמח"ל הזה אנחנו אומרים אותו פה כל שנה, ואם אני לא אומר אותו כל שנה אז אני לא בסדר. אז גם מי ששמע גם יצטרך לשמוע את זה שוב, והחדשים ודאי צריכים לשמוע. אז אם כן, אנחנו בעת רצון צריכים לכוון רצוננו לרצון האלוקי, ובפרט בזמן מלחמה שיש עוד שעון מעורר לעורר את הרצון האמיתי שלנו חוץ מסגולת הזמן הספציפי הזה. אני הולך כאילו לנושא אחר וחוזר אלינו. רבנו משה קורדוברו הרמק שואל שאלה חמורה. אם זה מופיע גם בחידה, הדבר הזה זה מופיע בספר על הרמח"ל, הוא שואל ככה: אם ראש השנה הוא יום הדין ויום הכיפורים הוא יום הכפרה והסליחה והמחילה על כל מה שאנחנו עמדנו בדין, אז לכאורה משמע שראש השנה ויום הכיפורים זה על מה שהיה, זה על השנה שהייתה. שואל רבנו משה קורדוברו, אז היה צריך להיות שראש השנה יהיה פלוס מינוס בכף באלול, עשה לתם את תשובה היו מכף באלול עד סוף חודש אלול, יום הכיפורים יהיה היום האחרון של אלול, היום האחרון של השנה, ואז הקדוש ברוך הוא דן אותנו, עשינו תשובה, מחפר עלינו, דן אותנו ראש שנה, סרטם את תשובה, עשינו תשובה, יום כיפור כיפר, ואז כל זה בעצם סיכום של השנה שהייתה. קושיה חמורה, חברים. קושיה חמורה. אז איך יכול להיות שראש השנה, סרטם את תשובה, יום הכיפורים, זה בשנה החדשה? זה היום הראשון והשני של השנה החדשה, וחלק מזה, ועשרתם את תשובה, שהימים הראשון של השנה חלק מהם, ויוד בתשרי, היום הכיפורים. זה היה אמור להיות בסוף השנה שחלפה, לא בתחילת השנה החדשה שבאה. שאלה חמורה. חוץ מזה, אנחנו אומרים על היום הזה, ראש השנה, היום ערת עולה. ערת, אחד הפירושים מלשון הריון. היום הקדוש ברוך הוא הרה את העולה. זה לא נכון. היה נכון אם היינו אומרים, וגם זה אולי לא מדויק לפי חלק מהשטות בגמרא, היה נכון אם היינו אומרים, היום היה הרת עולה. היום, לפני 5,785 שנה, אז הקדוש ברוך הוא הרה את העולם. אבל זה לא נכון שהוא עכשיו הורה, כן? יש לנו הרעיון. זה לא נכון שעכשיו הוא הורה את העולם. אז מה זה היום הרת עולם? וכן אנחנו אומרים דבר לא נכון. ויש עוד המון קושיות שאני רוצה מכוחם להגיע לעניין. אז אומר הרמח"ל, מקור מספר 7, ואני חושב פה בסדרות ודאי שצריך לומר את הדברים כהווייתם, מקור 7 בצד שמאל, אומר הרמח"ל: כי ביום זה, זה מופיע בדרך השם, כי ביום זה הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם כולו ומחדש את המציאות בבחינת הסיבוב החדש, דהיינו השנה החדשה. עוד שאלה שהוא שואל: לכאורה מה הקשר בין יום הדין לבין זה שזה שנה חדשה? לכאורה זה לא קשור אחד לשני. יום הדין זה דבר אחד, זה שמתחילה שנה חדשה זה דבר אחר. מה קשור אחד לשני? מה קשור דן את כל העולם כולו ומחדש את המציאות? מה זה קשור אחד לשני? רבותיי, אומר הרמח"ל, כאן זה מופיע בהסבר של פינלנדר בספר המופלא שמסביר את שיטתו של הרמח"ל, אומר הרמח"ל ככה, וזו תשובה של הרמ"ק, כך גם הרמ"ק מסביר, ועוד שאנחנו חושבים בטעות שראש השנה זה יום הדין על מה שהיה. אומר הרמח"ל, בראש השנה הקדוש ברוך הוא מחדש את כל המציאות באופן כזה שלא היה עדיין לעולמים, כאין בריאת העולם במהדורה חדשה, ממש היום ערת עולם. הבריאה החדשה נבראת בכל שנה מחדש עבור הגילויים החדשים לקראת תכלית הבריאה בשנה החדשה. כלומר, כל שנה הקדוש ברוך הוא בורא עולם מחדש לשנה אחת. ראש השנה שעבר, שהיה עכשיו לפני כמעט שנה, תשפ"ד, הקדוש ברוך הוא ברא עולם חדש לשנת אלפים תשפ"ד. ויכול להיות שכשנגיע לסוף שנת אלפים תשפ"ד לא יהיה יותר עולם, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא יחליט שהוא בורא עוד שנה חדשה. אז שאנחנו אומרים בראש השנה, כל ראש השנה, את הביטוי היום הרת עולם, זה נכון. היום הקדוש ברוך הוא יוצר, בורא את העולם מחדש. זה מה שהרמח"ל קורא סיבוב חדש, זה אינו שנה חדשה. עוד פעם, בראש השנה הקדוש ברוך הוא מחדש את כל המציאות באופן כזה שלא ידענו עליהם. כל שנה זה בריאת עולם חדשה. כל ראש השנה בריאת עולם חדשה. ב', כל שנה הקדוש ברוך הוא בורא בריאת עולם חדשה לשנה שתבוא לפי המטרות והמגמות שאמורות להופיע בשנה הזאת. כלומר, המגמה במטרה של שנת תשפ"ד לא בטוח שאותה מנועה במטרה של שנת תשפ"ה. אז כל שנה הקדוש ברוך הוא בורא שנה את העולם לשנה חדשה, וכל שנה הוא בורא את השנה הזאת עם האופי והמטרות המיוחדות לשנה הזאת, שזה מה שאמור לצאת אל הפועל בשנה שהולכת להיות. עוד פעם, בראש השנה הקדוש ברוך הוא מחדש את כל המציאות באופן כזה שלא היה עדיין לעולמים, כן, בריאת העולם במהדורה חדשה. זה ממש בריאה חדשה שלא הייתה אף פעם עדיין, ולכן ממש היום הרת עולם, הבריאה החדשה נבראת בכל שנה. אז זה לא סתם שקדוש ברוך הוא בורא כל שנה לשנה, כל ראש שנה הוא בורא לשנה חדשה, אלא כל שנה הוא בורא את העולם מחדש לשנה, וכל שנה היא שנה מיוחדת, היא שונה מכל השנים שהיו לפניה ויהיו אחריה, בזה שהשנה הזאת היא ממוקדת מטרה למטרות האלוקיות שאמורות לצאת אל הפועל בשנה המיוחדת הזאת, שזה לא אותן המטרות של השנים שהיו ולא אותן המטרות של השנים שיהיו. ולכן הבריאה החדשה נבראת בכל שנה מחדש עבור הגילויים החדשים, נקרא תכלית הבריאה בשנה החדשה. מצוין. אז באלף בית בתשרי הקדוש ברוך הוא בורא את השנה הבאה, אלפים תכין תאי, הקדוש ברוך הוא יברא שנה חדשה עם האופי והמטרות שאמורות להופיע בשנה הזאת, שלא בטוח דומות או זהות או שוות, ודאי שלא, למטרות שהיו בשנה הזאת או בשנה לפני השנה הזאת. עכשיו זה מסביר לנו את החלק השני ברמח"ל, כי ביום זה הקדוש ברוך הוא מחדש כל המציאות בבחינת הסיבוב החדש, דהיינו השנה החדשה. אבל מה זה קשור לחלק הראשון שהקדוש ברוך הוא דן את כל העולם כולו? מה זה קשור לדין? אומר הרמח"ל, רבותיי, הדין של ראש השנה זה לא הדין על השנה שהייתה, זה הדין על השנה שתהיה. שאלה, אבל אין לו על מה לדון אותנו, כי לא התחילה השנה, כי לא עשינו כלום, מה ידון אותנו? אין על מה לדון. תשובה, הדין והמשפט, שבע, אין הוא דבר נוסף על גבי הסיבוב החדש, אלא זה חלק מחידוש הבריאה הסיבוב החדש. כלומר, רבותיי, הסיבוב הזה נפלא ביותר, זה מבט אחר לגמרי להיכנס לראש השנה, זה עולם אחר. ראש השנה, מאז שאני גיליתי את זה, זה עולם חדש, עולם אחר. שמה, מה צריך לכוון בתפילות? מה, איפה צריכות את המחשבות בראש השנה? תשובה, הטלת התפקיד והעבודה על הבריאה והנבראים בגילוי ייחודו היא תלויה בהתאם למעשה בני אדם, כמה שייכות יש להם בעניין זה של גילוי כבודו בבריאה, ובהתאם לכך מקבלים את תפקידם ויהודם בבריאה בסיבוב החדש. זה יום הדין לשנה שתהיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, דן אותנו, אתה מוכן לקחת אחריות על המשימות, על המטרות של השנה שהולכת להיות? יגיד האדם, אני לא יודע מה המשימות, מישהו מאיתנו העלה שנה שעברה בראש שנה על דעתו שאלה תהיינה המשימות של השנה הזאת פה בסדרות? אז מה בעצם אנחנו עומדים בראש שנה בתפילה? מה אנחנו חושבים? מה אומרים? אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו החיילים שלך, יש משימה? לא ידעו עמד. אתה יודע מה המשימה, מה המטרה. אנחנו בראש השנה מצהירים שאנחנו מוכנים להיות החיילים של ריבונו של עולם לשנה החדשה, למשימות של השנה החדשה. ואז לפי זה זה יוצא נפלא. לפי זה זה יום מדהים. כלומר, חד ושלום, אם אדם לא מוכן לקחת חלק במשימות של הקדוש ברוך הוא לשנה הבאה, אז יש טעם שהוא יחיה? לא. אבל אם הוא מוכן לקחת חלק במשימות של השנה הבאה, אז כדי לקדוש ברוך הוא לחיות אותו, כי הוא יהיה חייל טוב, יבצע את המשימות. רבותיי, זה מבט אחר. אז שדיברנו על זה ש-40 יום האלה הם 40 יום של עת רצון, לפי זה מעמיק את זה יותר. הימים האלה הם ימים של עת רצון, וראש השנה הוא יום הדין של הרצון הזה. כלומר, בראש השנה בעצם אנחנו שואלים את עצמנו ומצהירים כלפי ריבונו של עולם, אנחנו מכוונים רצוננו לרצונך, ולכן אנחנו בעזרת השם נשתדל לעמוד במשימות שתטיל עלינו, כי הרצון שלנו מכוון לרצונך. מה? לא מבטיח כלום. לצערנו הרב, יש הרבה מאוד שלא איתנו עכשיו, למרות שהם היו בראש שנה שעבר, וכנראה החיות שלהם, ורבים רבים הם קדושים צדיקים, וכל מי שנפל על אותו יהודי הוא קדוש, וכנראה במיטתם הם מופיעים חיים חדשים, כמו שאנחנו רואים שהמלחמה הזאת והמלחמות האלה מופיעות מדרגות חדשות לגמרי. זה את רצון, רבותיי, השנה זה את רצון מיוחדת, זה את רצון במלחמה, זה את רצון, כי אנחנו מתחילים להבין שיש פה משימות כבדות מבחינה רוחנית, מבחינה תרבותית, מבחינת קיומה של המדינה, ברמה הפשוטה, קודם כל חומרי, והשור של זה רוחני כמובן. זה את רצון. הרמח"ל אומר בהמשך שיש קשר בין מה שהיה בשנה שעברה לשנה שתהיה, כי אם האדם היה רחוק מאוד בשנה שעברה מהקדוש ברוך הוא, אז כנראה שהוא לא כל כך שייך למשימות החדשות. אז צריך את יום הכיפורים כדי לחפר על השנה שעברה, כדי שגם אם הוא רוצה הוא יהיה שייך לזה יותר. טוב, לא עוד חשבון שני. טוב, אז מה נאחל לעצמנו לקראת השנה החדשה? שעם ישראל וכל אחד מאיתנו יגלה מדרגת את רצון, לא רק שהקדוש ברוך הוא יתרצה אלינו, אלא שאנחנו נרצה אותו. לרצות אותו זה להיות שייכים לציורים הרוחניים האמיתיים של האומה, זה להאמין לגמרי שכל ההשפעות החיצוניות הן רק חיצוניות, לא הצליחו לגרום שום נזק, ולהיות מוכנים למשימות חדשות בשנה הזאת, בסיבוב החדש, להיות מוכנים לקחת אחריות. וכמו שגם אמרנו פה כשחזרתם לפה, סדרות היא גם אשקלון, לא רק סדרות, כן? כל האזור הזה, אבל כעיר גדולה, עיר גדולה היא עיר מאוד משמעותית פה באזור, והבית מדרש הזה, הישיבה הזאת והישיבות האחרות וכו', יש לכם תפקיד חשוב בכל זה. שנהיה בעזרת השם שליחים נאמנים לגלות רצונו יתברך עד גאולתנו השלמה. אמן.